الليل صغير أصخش عشوي أوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. מוצאי תשעה באב תש"פ, מסכת שבת, דף קמ"ו. בסיום השיעור הלילה הזה, נתייצב בעזרת השם ובישועתו מרחק 11 ימים ו-11 דפים מסיום מסכת שבת על קנון זין דפיה. בעזרת השם ובישועתו ביום שני חף במנחם אב תש"פ. השתבח שמו הגדול עד. רדיו קול חי, זוהי האכסניה לכל התורה והתדרים, בהם מגיעים דברי התורה להניח ברכה בבתיכם, הם 92.8, 93 ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה לכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי יום, מדי בוקר. הלילה הזה חריג, מכיוון שבבוקרו של יום יכולנו רק ללמוד את אגדות החורבן. הלילה הזה, מוצאי תשעה באב תש"פ, לומדים אנו את דפינו היומי כדי לצעוד עוד צעד ולבנות עוד נדבך בתלמוד תורה שהוא כנגד כולם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך, ושם נעבודך ביראה כמעולם וכשנים קדמוניות. כבוד קדושת האדמור מקלויזנבורג זצ"ל שאל, המילים ותן חלקנו בתורתך אינן מוצבות לכאורה במקום המתאים, שהרי היה צריך לומר ברצף שיבנה בית המקדש ושם נעבודך ביראה, ורק אחר כך ותן חלקנו בתורתך. והוא תרץ תירוץ נפלא. דווקא בגלל שאנחנו מתפללים שיבנה בית המקדש, יש לנו עניין להמשיך ולהתפלל שייתן הקדוש ברוך הוא את חלקנו בתורתו גם באותו רגע מאושר, אליו נחשפו כל הדורות, ולא נהיה טרודים בבניינו. שהרי גדול לימוד תורה יותר מבניין בית המקדש. גם לאחר שיבנה הבית ונצטרך לעלות לירושלים כדי להביא את קורבנותינו, יש צורך בתפילה מיוחדת של ותן חלקנו בתורתך, ושם נעבודך ביראה כימי עולם וכשנים קדמוניות. תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך אדוינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יארה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יומר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף קמ"ה במסכת שבת. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. נחזור על השאלות כעת ונשיב את התשובות. שאלה הראשונה הייתה, לרב פאפה במנך לקור רב יהודה וחכמים לעניין המחליק פי כיכרותיו בענבים, והתשובה, אם משקה שנשחט על דעת שילך לאיבוד נחשב משקה. שאלה שנייה, מדוע מהתורה אין איסור בכבשים ששחטם לצורך מימיהם? לרש"י, משום שהמשקים באו מבחוץ ולא גדלו בתוך הירקות באופן טבעי, ולתוספות, משום שאיסור דש מן התורה הוא רק בזיתים וענבים. שאלה שלישית, לגבי איזה עדות מועיל אם מעיד ששמע מפי אחרים? והתשובה, להעיד לאישה על מיטת בעלה. שאלה רביעית, מה הדין המדיח מליח ישן בשבת? והתשובה, חייב חטאת משום שהדחתן זוהי גמר מלאכתן. שאלה חמישית, מפני מה עקום מזועמים בנפשם? והתשובה, מפני שאוכלים שקצים ורמסים. והשאלה האחרונה, מי נתן רשות לעם ישראל לבנות את בית המקדש השני? התשובה, המלך כורש. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף קמ"ה במסכת שבת. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו הלילה הזה מוצאי תשעה באב תשפ"א. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף קמ"ו במסכת שבת, 12 דפים לסיום המסכת כולה בעזרת השם ובישועתו. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד ברשותכם בדף קמ"ה עמוד ב', במרכז העמוד 23 שורות לפני סוף הדף. במין המילים, יתיב רב חייא בר אבא ורבי אסי קמי דרבי יוחנן ויתיב רבי יוחנן וקמי נמנם. מין המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. אנחנו מתחילים את תלמוד תורתנו מכאן, חצי עמוד מהדף הקודם, מכיוון שהדברים עוסקים בעניין הדיומה, חורבן בית המקדש. והזכרנו וציינו בפתיח לשיעור שכבר מערב תשעה באב בחצות היום אסור ללמוד, כי פיקודי השם ישרים מסמכי לב. להיות ונפעמים אנו ממסובב הסיבות שקבע את תלמוד תורתנו בערב תשעה באב בעניינים של תשעה באב, שהרי דבר בעיתו מה טוב. אם כן, זכר לדבר, רמז לדבר, כמה חשובה ונחשבת תורתנו, לפניו התברך, בתלמוד תורתנו בדפינו היומי, השתבח שמו הגדול עד. הגמרא מביאה מסע ומתן בין האמוראים בדברי אגדה, שבמהלכו נזכר קוליאס ההספנין, אותו דג מלוח שהזכרנו במשנה, שאסור אפילו להדיחו, לא רק לא לשרותו, אלא אסור אפילו להדיחו בשבת בחמין, גם לא בעירוי מכלי שני, כיוון שמחמת רוב המלח שבו, די בהדחה הזו כדי לתקנו לאכילה, ונמצא שהדחתו זו גמר מלאכתו, גמר מלאכת הבישול, שכמובן אסור לעשות זאת בשבת. יתיב רב חייא בר אבא ורבי אסי, ישבו רב חייא בר אבא ורבי אסי, קמי דרבי יוחנן לפני רבי יוחנן, ויתיב רב יוחנן וקמי נמנם, ורבי יוחנן נמנם, אמר לרבי חייא בר אבא לרבי אסי, מפני מה העופות שבבבל שמנים יותר מהעופות של ארץ ישראל? אמר להשיב לו רבי אסי לרבי חייא, קלך לך לך למדבר עזה שהוא בארץ ישראל, וערכה שמנים מהן, הרי לך העופות שמנים הרבה יותר מאשר אילו של בבל. ועוד שואל רבי חייא בר אבא, מפני מה מועדים שבבבל שמחים יותר מהמועדים שבארץ ישראל? אמר לו רבי אסי, מפני שהן בני בבל עניים, ובמשך השנה אין להם שמחה באכילתם ולא רגיעה ממלאכתם, ולכן עיקר שמחתם במועדים. ועוד הוא שואל אותו, מפני מה תלמידי חכמים שבבבל מצוינים, לבושים בבגדים מקושטים? אז הוא ענה לו, לפי שאינן בני תורה, ומכבדים אותם מחמת לבושם החשוב, אבל בארץ ישראל מכבדים את החכמים מחמת תורתם. ועוד הוא שואל אותו, מפני מה עובדי כוכבים מזוהמים? וברשי לקמן בדף קוף ממבב עמוד א' מוכח שאין הכוונה דווקא שעובדי כוכבים מזוהמים במעשיהם ומכוערים במידותיהם, אלא כפשוטו שהם מזוהמים בגופם, דהיינו שהם בעלי מומים ונגעים וכדומה. הוא ענה לו, מפני שאוכלים שקצים ורמסים. רבי יוחנן יעיר כעת שתשובותיו של רבי אסי לשאלותיו של רב חייא בר אבא אינן נכונות, ורבי יוחנן ילמד את התשובות הנכונות. ספר את הגמרא, התערבאו רבי יוחנן, התעורר מדבריהם רבי יוחנן שכאמור נמנם, אמר לו, דרדקי, בחורים שלא למדו לומר סברה נכונה, לא כך אמרתי לכם. נאמר בספר משלי פרק ז' פסוק ד', אמור לחוכמה אחותיית. יש לדרוש אם ברור לך הדבר שאתה אומר אותו כאחותך שהיא אסורה לך, כמו שברור לך שאחותך אסורה לך, ככה דברים ברורים לך. אומרו, אז תאמר את הדבר, ואם לאו, לא תאמרו, אל תאמר אותו, ומדוע אתם אומרים דברים שהם אינם נכונים? אמרו לי, ביקשו רבי אסי ורבי חייא ולימלן מר איזה מהן, יאמר לנו רבינו את התשובה הנכונה באותם שטעינו, כי הם סברו שרק בחלק מהדברים הם טעו. אמר להם רבי יוחנן, על שאלתכם מפני מה עופות שבבבל שמינים, הטעם הוא מפני שלא גלו משם, שנאמר בספר ירמיה פרק ממחת פסוק י' א', שענן מואב מנעוריו ושוקטו אל שמריו ולא אורק מכלי אל כלי, ובגולה לא הלך, על כן עמד טעמו בו וריחו לא נמר. מוכח שהגולה מפיג את טעמו ושמנו, אבל העופות שבבבל לא גלו ולכן הם שמינים. שואלת הגמרא, ואחא מנלן דגלו, ומניין שהעופות שבארץ ישראל כן גלו? משיבה הגמרא, דתניא שנינו בברייתא, רב יהודה אומר, 52 שנה לא עבר איש ביהודה, שנאמר בספר ירמיה פרק ת' פסוק ת', על הערים אשא בכי ונאי, ועל נאות מדבר קינה, כי ניצתו מבלי איש עובר, ולא שמעו כל מקנה, מעוף השמיים ועד בהמה נדדו, הלכו. בהמה בגמטריה, 50 ותרטין אבו. זה 52. רש"י מביא את הגמרא במסכת מגילה בדף י' עמוד ב', ש-70 שנות גלות בבל, מתחילות מגלות יהויקים עד ימי קורש, שקיבלו רשות לעלות ולבנות את בית המקדש. אבל חורבן ירושלים בימי צדקיה, היה 18 שנים, אחר גלות יהויקים, נמצא שמשנחרבה ירושלים עד שעלו בימי קורש, עברו 52 שנה. כותבים התוספות בדיבור המתחיל בהמה, שהגימטריה של בהמה שהגמרא הביאה, אינה אלא אסמכתא, שהרי אפשר לחשב לבד שכך היה מספר השנים כמבואר ברש"י. מבארת הגמרא מה הראה לבעלי החיים שגלו. אמר רבי יעקב, אמר רבי יוחנן, כולן, כל בעלי החיים שגלו לבבל, חזרו לארץ ישראל. חוץ מקוליאס ההיספנין שלא חזר, והטעם דאמר רב, הני מדרי דבבל, מהתאום שבבבל, מהדרי מיה לעין עיתם, עולים דרך מדרונות ומחילות צרות שמגיעים למעיין הנקרא עין עיתם, והדגים שגלו לבבל עלו עם המים והגיעו חזרה למקומם בארץ. והי וקוליאס ההיספנין כיוון דלא שריר שדרי, ששדרתו אינה חזקה, לא מצי סליק, לא יכול היה לעלות דרך המחילות. רבי יוחנן למד זאת ממה שנאמר בפסוק, מעוף השמיים ועד בהמה נדדו הלכו. שכיוון שבהמה בגמטריה 52, הרי זה כאילו נאמר שכל בעלי החיים נדדו והלכו לגלות למשך 52 שנים, ומשמע שאחר כך כולם חזרו. והן איתם היה מקום גבוה בארץ ישראל, וממנו זרמו המים לבית תבילת הכהן הגדול ביום הכיפורים. ובתורתן של ראשונים על הירושלמי במסכת יום, הביא בשם ספר קדמוניות, שחיברו יוסף הכהן, שהעיר איתם הייתה קרובה לירושלים מהלך שתי שעות והיו בה הרבה מעיינות. ובמדרש איכה, בסוף הפתיחה נאמר, אמר רבי חנינה ברבי אבאו, 700 מיני דגים תאורים ו-800 מיני חגבים תאורים ועופות לעין מספר, וכולן גלו עם ישראל לבבל. וכשחזרו, חזרו עמהם, חוץ מדג אחד ששמו שיבוטה. והדגים כיצד גלו? רבונה בשם רבי יוסי אמר, דרך תהום גלו ודרך תהום חזרו. חוזרת הגמרא להביא את תשובותיו של רבי יוחנן לשאלותיו של רב חייא בר אבא. ועל השאלה מפני מה מועדים שבבבל שמחים יותר מבארץ ישראל, הטעם הוא, מפני שלא היו באותה כללה שנתכללה ארץ ישראל. דכתיב בה, נאמר בספר הושע פרק ב' פסוק י' ג', והשבתי כל מסוסה, חגה, חודשה, ושבתה, וכל מועדה. וכתיב נאמר בספר ישעיה פרק א' פסוק י' ד', חודשיכם ומועדיכם שנאה נפשי היו עליי לתורך. מבארת הגמרא מהי כוונת הפסוק היו עליי לתורך. משיבה הגמרא, אמר רבי אלעזר, אמר הקדוש ברוך הוא, לא דיין לישראל שחוטאין לפניי, אלא שמטריחין אותי לידע איזו גזירה קשה אביא עליהם. ונביט בפליאה עצומה כיצד מסובב הסיבות, קבע את תלמוד תורתנו בדפינו היומי ערב תשעה באב, היום הזה בדף קמ"ה במסכת שבת, בעניינים שעוסקים בחורבן. פשוט מדהים, כנאמר דבר בעיתו מה טוב. זכר לדבר, כמה חשובה ונחשבת תורתנו, תלמוד תורתנו, בתורה שבעל פה, בדפינו היומי. הביאה הגמרא ממרא בעניין כללת המועדים שבארץ ישראל, אמר רבי יצחק, אין לך כל רגל ורגל שלא באה את הבולשת, שלא בא חיל המלך לציפורי. ואמר רבי חנינה, אין לך כל רגל ורגל שלא בא לטבריה אגמון וקטמון ובעל זמורה, פקידי השלטון שבאים לבזוז ולהטיל עול, וכל זה מחמת הכללה שדיבר עליה הנביא. חוזרת הגמרא לתשובותיו של רבי יוחנן, ועל שאלתכם מפני מה תלמידי חכמים שבבבל מצוינים בלבושיהם, הטעם הוא לא מפני שהם אינם בני תורה, אלא לפי שאינן בני מקומן, שהרי מקומם הוא בארץ ישראל והם גלו משם לבבל, והגולה למקום זר מתלבש בבגדים חשובים כדי שיכבדו. דאמרי אינשי, שהרי הבריות אומרות במטה שמי, בעירי שמי מכבדיני, בלא מטה תותווי, אבל שלא בעירי בגדיי מכבדים אותי. מביאה הגמרא ראיה לרבי יוחנן שבני בבל הם בני תורה. נאמר בפסוק בספר ישעיה פרק זך פסוק ו, הבאים ישרש יעקב יציץ ופרח ישראל. תני רב יוסף, שנה רב יוסף, אילו תלמידי חכמים שבבבל שעושים ציצין ופרחים לתורה. ותחילת הפסוק הבאים ישרש יעקב מבאר רשי שהכוונה לצאצאי יעקב אבינו שגלו לבבל. ועל השאלה מפני מה עובדי כוכבים מזוהמין, הטעמו משום שלא עמדו על הר סיני, והיינו שבשעה שבא נחש על חווה, ורשי כותב שכאשר הנחש נתן לאישה עיצה לאכול מעץ הדעת בא עליה, שנאמר בספר בראשית, הנחש אישיאני לשון נישואים, כמו איסיאני, אם כן בשעה שבה נחש על חווה הטיל בזוהמה, אלא שבני ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן, אבל עובדי כוכבים שלא עמדו על הר סיני לא פסקה זוהמתן. אומר רש"י, שכל שעמדו על הר סיני נתקדשו ונתהרו ונתרפו מכל מום, וגם עברים ופסחים שבישראל. שואלת הגמרא, אמר לרווח הברי דרבה לרוושי, גירים שלא עמדו על הר סיני מאי, מאיכן פסקה זוהמתם? משיבה הגמרא, אמר לה, ישיב לו רוושי, אף על גב דעין הוא לא אהבו, מזלי הוא אהבו, אף שהם עצמם לא עמדו על הר סיני, אבל מזלם היה שם. והשפת אמת מסביר, שמזלם של הגירים הכוונה לרוח שלהם, כלומר דרגה נמוכה של נשמה. לכתיב נאמר בספר דברים פרק חפתת, פסוק י' ד' את אשר ישנו פה עמנו עומד היום, לפני השם אלוקינו, ואת אשר איננו פה. והכוונה גם לגירים שלא היו שם. והמערשה בייר את קושיית הגמרא, גירים מהי, שהרי במעמד הר סיני היו כל הדורות שעתידים לבוא, כמבואר במסכת שבועות בדף למתת עמוד א', אלא שלגבי ישראל, אף שהגופות לא היו שם, נשמותיהם הצרורות בצרור החיים היו שם. אבל בגירים שאין לומר כך, איך פסקה זוהמתם, תרץ את הגמרא שמזלם היה שם. אפילו השפת אמת מבארת שאלת הגמרא כך, ישראל שאבותיהם עמדו על הר סיני פסקה זוהמתם, ולכן גם בניהם נקיים ממנה. אבל גירים שאבותיהם לא עמדו על הר סיני, איך פסקה זוהמתם. על זה תרצה הגמרא שמזלם היה שם. אומרת הגמרא ופליגה דרבי אבא בר כהנא ורבי יוחנן שאמר שלא פסקה זוהמת בני ישראל עד מעמד הר סיני, חולק על רבי אבא בר כהנא, דאמר רבי אבא בר כהנא עד שלושה דורות, לא פסקה זוהמה מאבותינו. כלומר, זוהמת הנחש לא פסקה אף בחיי אבותינו אברהם, יצחק ויעקב. אברהם הוליד את ישמעאל, יצחק הוליד את עשיו ויעקב הוליד 12 שבטים, ואז פסקה הזוהמה שלא היה בהן ב-12 השבטים שום דופי. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף קמ"ו עמוד א'. המשנה עוסקת בשבירת כלי או ניקובו לצורך שבת, כגון הוצאת אוכל מתוכו. שנינו במשנה לאל בדף קופי עמוד ב' כל המקלקלים פטורים. ומבואר בגמרא לאל בדף ג' עמוד א', שהכוונה שפטורים מקורבן חטאת אבל אסורים מדי רבנן. וביור הדברים, הגמרא במסכת חגיגה בדף י' אומרת, שמלאכה של שבת האסורה מהתורה צריכה שתהיה מלאכת מחשבת. ומבאר רש"י במסכת ביצה בדף י' ג', מלאכת אומנות, וכוונתו מלאכה חשובה. ולכן העושה מלאכה ולא תיקן כלום אלא קלקל, אין זו מלאכת מחשבת מן התורה, ואין לחייבו על מלאכה זו קורבן חטאת אם עשה זאת בשוגג, ורק מדי רבנן אסור. המשנה שלפנינו עוסקת בשבירת כלי, והרי אחת מלמתת המלאכות היא מלאכת סותר, ומבואר בגמרא לאל בדף למד א' עמוד ב', שסותר האסור מהתורה, דווקא כשסותר על מנת לבנות, אבל סותר שלא על מנת לבנות, הרי הוא מקלקל ואין לחייבו מהתורה על מלאכת סותר. אבל עובר על איסור סותר מדי רבנן. שבירת החבית היא מלאכת סותר, אבל מכיוון שבמעשה זה הוא מקלקל, אינו חייב עליה מהתורה. ועוד מבואר בגמרא לאל בדף קכ"ב עמוד ב', שאין בניין וסתירה בכלים, כלומר לא נאמרה מלאכת בונה וסותר בכלים. ונחלקו הראשונים בעניין הזה. שיטת רש"י לאל בדף מ"ז, שאין איסור סותר ובונה בכלים בכל אופן שהוא. והעושה כלי שלם אינו חייב משום בונה, אלא משום מכה בפטיש, שהוא אב לכל גומרי המלאכה. והסותר כלי שלם, אף אם סתר על מנת לבנות משבריו כלי אחר, אינו חייב משום סותר על מנת לבנות. ובהמשך, יתבאר האם הוא אסור מדי רבנן. שיטת התוספות לאל בדף עין דלת עמוד ב', דיבור המתחיל חביתה, שהעושה כלי שלם או שמתקן כלי תיקון גמור, כגון שבידית של כלי מברזל תוקע יתד קטן כדי לחזק את הידית שלא תייצא, כאמור לאל בדף קב עמוד ב', חייב משום בונה, והסותר כלי שלם על מנת לבנות חייב משום סותר, והסותר שלא על מנת לבנות אסור מדי רבנן. ומה שאמרו שאין בניין וסתירה בכלים, הכוונה לסתירה שאינה גמורה או לבניין שאינו גמור, כגון באופן המבואר במסכת ביצה בדף חב עמוד א', מנורה העשויה מחוליות שאינן תקועות אחת בחברתה בחוזק, אין בפירוקן סתירה גמורה ואין בהחזרתן בניין גמור. ואילו שיטת התוספות במסכת עירובין בדף למד עמוד ב', בדיבור המתחיל ועמי בתירוצם הראשון, וכן הרשב"א והר"ן, אין בניין וסתירה בכלים קטנים שאינם מכילים 40 סאה, והמתקן כלי כזה אינו חייב משום בונה. אבל העושה כלי קטן מתחילתו ועד סופו, הרי הוא עושה כלי. וכן כלי שהתפרק וצריך אומן להחזירו, המחזירו חייב משום בונה. אבל הסותר כלי קטן, אפילו סתר כלי שלם, אין זו מלאכת סותר. ומעיקר הדין היה ראוי להתיר לסותרו אף לכתחילה, שהרי אין זו מלאכה כלל. אבל כיוון שבסתירתו יש צורת מלאכה של סותר, לכן אסרו חכמים לסותרו. אומרת המשנה בדף קמ"ו עמוד א', שובר אדם את החבית, כלומר שמכה בסכין או בסייף, בצידה של החבית ועושה שם חור כדי לאכול אימנה את הגרגורות הנמצאות בה, התאנים היבישות המצויות בה, והטעם שמותר הדבר, כיוון שאינו אלא מקלקל ואין בכך כל איסור, ובלבד שלא יתכוון לעשות כלי, כלומר שלא ינקוב את החבית ויעשה לה פתח נאה שבכך נחשב שעושה כלי. משמע מדברי רשי ששבירת החבית נחשבת למלאכת סותר והיתר לשוברה הוא משום שהוא מקלקל. הרן חולק על רשי וסובר שהיתר לשבור את החבית אינו משום מקלקל, אלא משום שמדובר בכלי קטן שאינו מכיל 40 סאה, ובכלי כזה אין בניין וסתירה בכלים. וכיוון שכך אין גם איסור דה רבנן. גם תוספות בדיבור המתחיל שובר חולקים על רשי וסוברים שהיתר אינו משום שהוא מקלקל, אלא משום שהמשנה מדברת בחבית רעועה שאין בה בניין וסתירה. וביור הדברים הוא שהגמרא במסכת ביצה בדף למד ג' עמוד ב' מביאה מחלוקת בין רבי אליעזר וחכמים בעניין קוטם קיסם לחצוץ בו את שיניו. לדעת רבי אליעזר חייב חטאת על עשיית כלי, ולדעת חכמים האיסור הוא מדרבנן, לפי שאינו עושה זאת בסכין אלא כלאחר יד. ואמרו בגמרא שלדעת רבי אליעזר אסור לקטום עצי פסמים כדי להריח את מקום הקטימה, שמה יקטום לחצוץ בו שינה והתחייב חטאת. לדעת חכמים מותר לקטום כדי להריח, כיוון שגם אם יקטום לחצוץ בו את שינה ואיסורו רק מדרבנן. שאלה הגמרא וכי רבי אליעזר חולק על משנתנו שהתירה לשבור חבית כדי ליטול גרגורות ולא גזרו שמה התכוון לעשות כלי? אז מדוע גזר רבי אליעזר על קטימת עץ על מנת להריח? תרץ את הגמרא שהמשנה כאן נוסקת במוסטקי, כלומר בחבית שנשברה והדביק את שבריה בשרף של עץ, וכיוון שהיא רעועה, אף אם מתכוון לעשות כלי, לא יהיה בה איסור תורה ולכן לא גזרו בחכמים. ממשיכה המשנה ואומרת, ואין נוקבין מגופה מכסה של חבית שיש בתוכה יין, כדי להוציא את היין דרך הנקב, משום שבכך מתקן פתח, דברי רבי יהודה, והחכמים מתירין, משום שאין דרך לעשות פתח לחבית על ידי ניקוב המגופה, ולא יקוון המצידה, אומרת המשנה, והגמרא תבאר עם הכוונה לצידה של המגופה או של החבית, וגם האיסור בדבר. אומרת המשנה, ואם הייתה חבית נקובה, לא ייתן עליה שעבה במקום הנקב כדי לסותמה, מפני שהוא ממרח את השעבה, והרי זו תולדת ממחק. הממחק נזכר במשנה לאל בדף עין ג' עמוד א', משנה שמונה את כל הלמתת מלאכות. ממחק הכוונה, מחליק את האור, והוא מלמתת המלאכות שהיו במשכן. החלקת דבר מה בין על ידי כלי מיוחד ובין על ידי מריחתו אסורה משום ממחק. ולא ניתן לפרש את לשון המשנה משום שהוא ממרח, שהכוונה היא שבנתינת השעבה לנקב בהכרח שהוא ממרח. לא ניתן לומר זאת, שהרי בהמשך המשנה נאמר שבא מעשה לפני רבן יוחנן בן זכאי, במי שהניח שעבה על גבי הנקב, ואמר עליו רבי יוחנן חוששני לו מחטאת, ומבאר רשי שרבי יוחנן חשש שמא אותו אדם מריח את השעבה בדופני החבית. מוכח שאין זה הכרח שנותן שעבה לנקב שהוא גם ממרח. ולכן כשהמשנה אומרת מפני שהוא ממרח, הכוונה שיש חשש שיבוא לידי מרוח השעבה כדי להדביק היטב את השעבה לנקב. אומרת המשנה, אמר רבי יהודה מעשה בא לפני רבן יוחנן בן זכאי בערב, שם של מדינה, באדם שסתם נקב שבחבית בשעבה. אמר רבי יוחנן, חוששני לו מחטאת שמא מריח את השעבה על דופני החבית כדי להדביקה, ועבר על מלאכת ממחק. זוהי המשנה שלנו בדף קמ"ו עמוד א', וכעת ניגשים אנו ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא בהיתר טלטול הסכין לצורך שבירת החבית. שנינו במשנה שמותר לשבור חבית בסייף כדי להוציא ממנה גרגורות. אמר רבי הושעיה, לא שנו, לא אמרנו שמותר לטלטל את הסייף כדי לשבור חבית, אלא כשיש בחבית גרגורות דרוסות ומדובקות. שאגב, טלטול הסייף כדי לחתוך את הגרגורות, מותר לו גם לשבור בסייף הזה את החבית. אבל חבית שיש בה גרגורות מפורדות, שאין צורך לחותכם, לא. לא התירו לטלטל את הסייף רק כדי לשבור את החבית. כיוון שאין כלי ניטל אלא לתשמיש המיוחד לו. ואין רגילות לשבור חבית בסייף. מקשה הגמרא ומפורדות לא? האם לגבי גרגורות מפורדות המצויות בתוך החבית לא התירו לשבור את החבית בסייף? מי טבעי? מקשה על כך הגמרא מברייטה. שנינו בברייטה רבן שמעון בן גמליאל אומר, מביא אדם את החבית של יין ומתיז ראשה בסייף, ומניחה לפני האורחים בשבת ואינו חושש לאיסור תיקון כלי בעשיית פתח בחבית. מוכח מדבריו שמותר לטלטל את הסייף לצורך שבירת החבית אף שאינו זקוק לסייף עבור היין. תרץ את הגמרא ההיא, הברייטה ההיא סוברת כרבנן, שמתירים לטלטל כלי גם שלא לצורך תשמישו המיוחד לו. אבל מתניתין המשנה שלנו בשיטת רבי נחמיה היא, שהוא מחמיר ואוסר לטלטל כלי שלא לצורך תשמישו המיוחד לו. רבי נחמיה סובר שכאשר חכמים גזרו על טלטול כלים כמבואר ליל בדף קוף חפגים אל עמוד ב', כללו בגזירתם גם כלים שמלאכתם להיתר אם אינו מטלטלם לצורך תשמישם המיוחד להם. שואלת הגמרא, ומה ידוך כדי רבי אושעיה? מה הכריח את רבי אושעיה לאוקמי מתניתין להעמיד את משנתנו כרבי נחמיה ובדרוסות, שמדובר שבחבית נמצאות גרגרות דרוסות דבוקות אחת לשנייה והוא צריך את הסייף לצורך הפרדתם, לוקמה שיעמיד את המשנה שבתוך החבית יש גרגורות מפורדות, וכשיטת רבנן שיעמיד את המשנה כשיטת חכמים שמתירים לטלטל סייף לצורך שבירת החבית בלבד, בלי שצריך את הסייף לצורך הפרדת הגרגורות. משיבה הגמרא, אמר רבה, מתניתן קשיטי, לשון המשנה הייתה קשה לרב הושעיה. מה עיר ידתני גרגורות? מדוע נקטה המשנה שבתוך החבית מצויות גרגורות להתנפרות? שיומר התנה במשנה שבתוך החבית שצריך לפתוח אותה נמצאים פירות, ואת הסייף הוא צריך אך ורק כדי לשבור את החבית ולא כדי להפריד בין הפירות. אלא שמע מינה מוכח מכאן שהמשנה עוסקת בגרגורות שאינן דומות לשאר פירות, ומדובר בגרגורות דרוסות דבוקות אחת לשנייה וצריך סייף לחותכם. דנה עכשיו הגמרא בסתירה שיש בין שתי ברייתות בעניין שימוש בסכין שלא לתשמישו המיוחד לו. תניא חדא, בברייתא אחת שנינו, חותלות סלים העשויים מכפות תמרים של גרגורות ושל תמרים. גרגורות ותמרים מונחים בסלים כדי שיתבשלו, וכיסוי הסלים קשור בחבל ורוצה לאכול מהפירות בשבת, מתיר את קשר הכיסוי שאינו קשר של קיימה, שמותר להתיר קשר כזה בשבת, ומפקיע או סותר את כליית החבל, וכן חותך את החבל בסכין, אף שמטלטל את הסכין שלא לצורך תשמישו המיוחד לו. ותניה יידך, ואילו בברייתא אחרת שנינו, מתיר את הקשר, אבל לא מפקיע ולא חותך בסכין, משום שאין כלי ניטל, אלא לצורך תשמישו המיוחד לו. סתירה בין שתי ברייתות. תרץ את הגמרא, לא קשה, אין סתירה בין הברייתות. הברייתא המתירה לחתוך את החבל בסכין סוברת כרבנן הסוברים, שכלי ניטל לכל צורך שהוא, גם לא לצורך תשמישו המיוחד. הברייתא אוסרת לחתוך חבל בסכין, סוברת כרבי נחמיה. דתניא שנינו בברייתא, רבי נחמיה אומר, אפילו תרווד, אפילו כף, ואפילו טלית, ואפילו סכין, אין ניטלין, לא מטלטלים אותם בשבת, אלא לצורך תשמישן המיוחד להם. ואף שתשמישו של הסכין הוא לחתוך, מכל מקום סובר רבי נחמיה שצריך שהכלי יהיה מיוחד לתשמיש הזה גם ביום חול. ואין רגילות ביום חול לחתוך בסכין חבל של חוטלות. כך תוסות לעיל בדף למדווה ועמוד א', דיבור המתחיל, הרבי נחמיה. הגמרא דנה בנקיבת דופן חבית על ידי דקירתה ברומח. מסתפקת הגמרא, באו מיני מרב ששת, שאלו התלמידים את רב ששת, מהו למברז חביתה בבורטיה בשבתא. האם מותר לדחוב רומח בדופן החבית בצידה כדי לנוקבה? צדדי הספק הם, האם לפיתחה כמכוון? האם כוונתו לעשות פתח לחבית ואסיר, וזה אסור, או דילמה לעין יפה כמכוון ושרי, או שמא כוונתו להרחיב את מוצא היין בנקב גדול, ודבר זה מותר, כי אין כוונתו לעשות פתח, שהרי אינו נוקבו כדרך הנוקבים נקב עגול ויפה. והחזון איש מבאר את הספק בגמרא כך, במשנה שנינו שני דינים בעניין שבירת החבית, א', לעשות פתח יפה אסור, ב', שבירה מותרת. מסתפקת כאן הגמרא, מה דינו של פתח ממוצע שגדול יותר ממה שצריך? כלומר, אין כאן שבירה וקלקול, אבל גם אינו פתח יפה ועגול. האם יש להחשיבו כשבירה כיוון שאינו פתח יפה כדרך הפותחים ומותר? או שמה כיוון שיש לו צורת פתח ולא שבירה, דנים אותו כפתח ואסור. אמר להו, הישיב רב ששת לפיתחה כמכוון ואסיר, הוא התכוון לעשות פתח לחבית, וזה אסור. כי אם כוונתו הייתה להרחיב מקום מוצא היין, היה נוטל את המגופה, היה מוריד את המכסה. מקשה הגמרא מברייתא על תירוצו של רב ששת. מי טבעי שנינו בברייתא, רבן שמעון בן גמליאל אומר, מביא אדם חבית של יין ומתיז ראשה בסייף, ומדוע לנקוב את המגופה ברומח אסור? מתרץ את הגמרא, אתם שם במתיז ראשה של חבית, ודאי לעין יפה כמכוון. כוונתו להרחיב את מקום יציאת היין, שהרי הוא מתיז את גוף החבית, ואינו מסיר את המגופה. החביות צרות למעלה בפתחן ומתרחבות כלפי מטה, ועל כן הוא העדיף להטיז את ראש החבית מתחת למגופה, ואז מוכח שכוונתו להרחיב את מקום מוצא היין ולא לעשות פתח. אבל אחא, כאן בנוקב את החבית ברומח, אם איתה דלעין יפה כמכוון, אם אמנם כוונתו להרחיב את מוצא היין, לפתוחי מפתח, היה לו לפתוח את המגופה ולא לנקוב את החבית. לחבית יש פתח גדול למעלה, וכאשר אדם נוקב בצד החבית, כוונתו לעשות פתח קטן להוצאת היין, וזה אסור, ואין כוונתו להרחיב את מוצא היין. שהרי לשם זה יש לחבית פתח גדול למעלה. אבל כשאדם מתיז את ראשה של החבית, הוא ודאי לא מתכוון לפתח. שהרי יש לחבית פתח ועל כורחך, כוונתו להרחיב עוד יותר את מוצא היין. אם אותו אדם נקב את החבית, כנראה שכוונתו לעשות פתח, וזה אסור. נמצא שבאיסור עשיית פתח, קבעו חכמים שאם ניכר מתוך מעשיו שכוונתו לעשיית פתח, הרי זה נחשב לא עושה כלי. ולכן אם מדגדג שיהיה פתח נאה, אסור. ואם אינו מדגדג שיהיה פתח נאה, הרי זה מקלקל ומותר. וכן כשעושה פתח גדול שלא כדרך הפתחים, אם מתיז ראש החבית, מעשיו מוכיחים שוודאי לעין יפה מכוון, והרי זה מקלקל ומותר. עין יפה הכוונה שהוא רוצה שייצא הרבה יותר יין. דנה הגמרא במחלוקת התנאים במשנה בעניין עשיית נקב במגופה, במכסה. שנינו במשנה אין נוקבין מגופה של חבית דברי רבי יהודה וחכמים עתירים. מבארת הגמרא את מחלוקתם. אמר רב הונא, מחלוקת רבי יהודה וחכמים עוסקת בעושה נקב במגופה למעלה כדי להוציא משם יין. שלדעת רבי יהודה אסור משום שהוא עושה פתח, ולדעת חכמים הדבר מותר כיוון שאין הדרך לעשות פתח בחבית על ידי ניקוב המגופה למעלה, אלא מסירים את כל המגופה, ולכן אין לחייבו משום עשיית פתח. ולצורך הוצאת היין, התירו. וכותב המשנה ברורה בסימן שין י' בשער הציון, שאף בעושה נקב המגופה למעלה מכל מקום בנקב העשוי להכניס ולהוציא אסור מדי רבנן. ואילו החזוניש כותב שכל נקב המגופה למעלה אף שהוא עשוי להכניס ולהוציא מותר, לפי שהמגופה אינה מחוברת לחבית והיא כלי בפני עצמה. וכשעושה בנקב למעלה לא בנה במגופה דבר, שהרי בתור כלי לעצמו לא הועיל למגופה כלום אותו נקב. ממשיך רבונה ומסביר, אבל לנוקבה מן הצד דברי הכל אסור, משום שלפעמים הדרך לנקוב את המגופה בצידה ולא להסירה, כדי שלא ייפלו עפר וצרורות לתוך היין. לכן האדם מעדיף שישאר מכסה על החבית, וממילא יש לחייבו משום עשיית פתח. והיינו דקטני, זה מה ששנינו במשנה, לא יקוונה מצידה. כלומר, לדברי הכל לא יעשה נקב בצידה של המגופה. כך מסביר רבונה את מחלוקת רבי יהודה וחכמים, שהיא עוסקת לדעתו בעושה נקב במגופה למעלה. אבל רב חיסדא אמר, מחלוקת התנאים, רבי יהודה וחכמים במשנה, עוסקת בנוקבת המגופה מן הצד, שדווקא באופן זה עושה רב יהודה, כיוון שלפעמים נוהגים לנקב אותה שם, אבל נקב על גבה של המגופה, לדברי הכל מותר, כיוון שאין הדרך לעשות שם פתח. ועד הקטני, מה ששנינו במשנה לא יקווננה מצידה, הטם בגוף הדחבית, שם הכוונה לא לעשות נקב בדופן החבית, ולא מדובר על המגופה, שזה לכל הדעות אסור. עכשיו תדון הגמרא בעניין ניקוב כלי בשבת, הרחבת נקב קיים ופתיחת נקב שנסתם. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא אין נוקבין נקב חדש בכלי בשבת, ואם היה כבר נקב ובא להוסיף, כלומר להרחיבו, מוסיף. ויש אומרים אף אין מוסיפין על הנקב הקיים. ושבין, הכל מודים שנוקבין נקב ישן שנסתם לכתחילה, כיוון שהסתימה אינה מבטלת את הנקב ופתיחתו לא נחשבת לעושה פתח. מקשה הגמרא ותנקמה שמתיר להרחיב נקב ישן, מה ישנה במה זה שונה מנקב חדש דלו שאסור לעשותו? דקמתקן פיתחה, לפי שהוא מתקן פתח לכלי. אם כן, אוסוף אינה מקמתקן פיתחה, הרחבת נקב קיים. גם היא תיחשב לתיקון הפתח של הכלי, והרי זה תולדת מכה בפטיש. ומלאכת מכה בפטיש היא אחת מלמתת מלאכות, כאמור במשנה לאל בדף ע"ג עמוד א', והיא כוללת כל גמר מלאכה, והרחבת הנקב הוא גמר מלאכת הפתח. תרץ את הגמרא, אמר רבא, דבר תורה כל פתח שאינו עשוי להכניס לתוכו ולהוציא ממנו אינו פתח ואין חייבים על עשייתו. ורבננו דגזו, חכמים הם שגזרו לא לעשות כל פתח, אף שעומד רק להוציא או רק להכניס. זאת משום שמא יטעה ויעשה נקב בלול של תרנגולין ויעבור על איסור תורה. כי בלול של התרנגולים, דאביד להיו להבירה ולהפוק אהבלה. הנקב בלול עשוי להכניס אוויר ולהוציא את ההבל והסירחון כדי שלא ימותו התרנגולים שבלול. ואם קיים כבר נקב ובא להוסיף, בא להרחיבו, לדעת הנקמה מוסיף, משום שבהרחבת נקב אין מקום לגזור משום לול של תרנגולים. כיוון שאוסופי להוסיף ודאי בלול של תרנגולים, לא עתיל לאוסופי, הוא לא יבוא להוסיף. זאת למה? משום ריחשה. מחשש שיכנסו שרצים כגון נמיה וחולדה שממיתים את התרנגולים. מוסיפה הברייתא, ויש שאומרים אין מוסיפים, אין מרחיבים נקף קיים, וטעמם, זימנין דלא תקנאי מעיקרה, שגם בלול של תרנגולים פעמים שבעל הלול לא עשה מתחילה נקף גדול דיו להכנסת אוויר ולהוצאת ההבל. ועתי להרווחה בי, ואם נתיר להוסיף על נקב, הוא יטעה וירחיב גם נקב צר בלול של תרנגולים ויעבור על איסור תורה. המסקנה להלכה אומרת הגמרא, דרש רב נחמן משום רבי יוחנן. בשמו של רבי יוחנן, הלכה כיש אומרים שאין מוסיפים על נקב קיים. ממשיכה הגמרא בדף קוף ממבב עמוד ב' לבאר את הברייתא. שנינו בברייתא ושבין הכל מודים שנוקבין נקב ישן שנסתם לכתחילה. אמר רב יהודה, אמר שמואל, אומר רב יהודה בשמו של שמואל, לא שנו, לא למדנו בברייתא שנוקבים נקב ישן שנסתם, אלא במקום העשוי לשמר. כאשר סתימת הנקב לא נעשתה, אלא לשמור שלא ייצא ריח היין דרך הנקב והתקלקל היין. ולפי שאין זו סתימה מעולה, מותר לחזור ולפותחה. אבל אם הסתימה נעשית כדי לחזק את הכלי שהיין לא ייצא, כיוון שהיא סתימה מעולה, נחשב שבטל הנקב ואסור לפתוח את הסתימה כשם שאסור לנקוב נקב חדש בחבית. זהו פירושו של רש"י, ואילו הריף מפרש שמקום העשוי לשמר פירושו שהנקב נעשה לצורך הוצאת היין מן החבית ולברור אותו מהשמרים. והמילה לשמר זה מלשון שמרים. כמו ששנינו לאיל, נותנים את המשמרת. משמרת למעשה זה מסננת, והיא קרויה כך על שם השמרים שהיא מסננת. אז אם כן, אצלנו מה שכתוב מקום העשוי לשמר פירושו שהנקב נעשה לצורך הוצאת היין מן החבית ולברור אותו מהשמרים, ואין סותמים נקב כזה באופן מהודק, משום שגם שעכשיו אינו זקוק לו, אבל בוודאי הוא עתיד להיפתח לאחר זמן, ולכן מותר לשוב ולפותחו. ומקום העשוי לחזק פירושו, לחזק את החבית כדי שהיין לא ייצא. סתימה כזאת אפשר שלא יחזור ויפתחנה, ועושים אותה באופן מהודק, וכשפותחה נחשב כעושה נקב חדש. מבררת הגמרא, איכי דמי לשמר, איכי דמי לחזק. כלומר, כיצד ניתן לקבוע אם סתימת הנקב נעשתה לשמר את היין או לחזק את הכלי? אמר רב חיסדא, מסביר רב חיסדא, אם הנקב נמצא למעלה מן היין, כלומר בדופן החבית מעל מקום היין, זהו סימן שסתימתו נעשית לשמר, שריח היין לא ייצא. ואם הנקב נמצא למטה מן היין, כלומר בדופן החבית מול מקום היין, זהו סימן שהסתימה נעשתה לחזק את הכלי שהיין לא ייצא מהנקב. ומפרש הרן על הריף וכן בחידושי הבח, שלדעת רב חיסדא, סתימת נקב היא הראית דווקא כשוודאי לנו שהוא יחזור ויפתח את הנקב. אבל כשייתכן שלא יחזור ויפתח, מן הסתם סתמו הוא כראוי ואסור לחזור ולפותחו. וכן למעלה מן היין סותמים כראוי כדי לחזק את החבית, לפי שייתכן שלא יפתחו את הנקב הזה, אלא יעשו נקב במקום אחר מעל הסתימה או תחתיה. אבל נקב שנמצא למטה מן היין, כלומר מול תחתית היין מעל השמרים, כיוון שנקב זה נעשה לשמר, ובוודאי יפתחו נקב זה כדי להוציא משם את היין בלא השמרים, הסתימה שם הראית ומותר לחזור ולפותחה. אומרת הגמרא, רבה אמר, נקב שנעשה למטה מן היין וסתמו, נמי זהו לשמר. גם זו סתימה שנועדה לשמר שלא יזוב היין מהחבית, ודי בסתימה קלושה, כיוון שלא כל כובד היין לוחץ על הנקב. ואיך ידע מי לחזק? כגון שנקבע למטה מן השמרים, כלומר בדופן סמוך לשולי הכלי, במקום שכל כובד היין לוחץ על הנקב ויש צורך בסתימה מעולה. ואילו לגרסת הריף, רבה אמר, אפילו למעלה מן היין, נמי זהו לשמר. ואיך ידע מלחזק, כגון שנקבע למטה מן השמרים. ומפרש הרן על הריף, שרב הסובר שלחזק נחשבת סתימת נקב רק במקום שוודאי לא יחזור ויפתחנו. אבל בנקב שיש ספק בדבר וייתכן שיחזור ויפתחנו, זה נחשב לשמר וסתימתו הראית ומותר לחזור ולנוקבו. וזה בעצם הפוך מסברת רב חיסדא, שאם יש ספק, אם יחזור ויפתח, סותמים נקב זה כראוי ונחשב הדבר לחזק. ולכן, לשיטת רבה, נקב מעל היין שייתכן ויפתחו אותו סתימתו הראית ונעשתה לשמר. אבל נקב למטה מן השמרים שבוודאי לא יפתחו אותו, שהרי ממקום זה בוודאי לא יוציאו יין, סתימתו כראוי ונעשתה לחזק ואסור לפותחו. מביאה הגמרא ראיה שסתימה שאינה מעולה אינה מבטלת נקב. אמר לאביי לרבה, תניא דמסייע לך. יש ברייתא שמסייעת לך. בית שאחד מפתחיו לחצר סתום, יש לו 4 אמות בחלוקת החצר. ונסביר, במסכת בבא בתרא בדף י"א עמוד א' מבואר שחלוקת חצר המשותפת לבעלי הבתים הפתוחים לחצר, ומדובר באבא שחילק לבניו בתים ולא חילק את החצר שהבתים פתוחים לה, ועכשיו מבקשים הבנים לחלק גם את החצר. אז חלוקת החצר תלויה במספר הפתחים שיש לכל בית. כגון שני בתים שיש להם חצר משותפת, לבית אחד יש שני פתחים אל החצר, ולשני ארבעה פתחים. כאשר בעלי הבתים באים לחלק את החצר ביניהם, תחילה יש להקצות מהחצר לכל פתח מפתחי הבית, שטח שרוחבו כמידת רוחב הפתח, ואורכו ארבע אמות. זה כדי שכאשר הוא רוצה לפרוק מסע מן העגלה אל תוך הבית, יהיה לו מקום חנייה. אז קודם נותנים את המקומות שליד הפתחים, לכל פתח את מקומו, ואת שאר החצר חולקים בשווה. ואם אחד מהפתחים נסתם קודם חלוקת החצר, וסתמו את הפתח הזה מבלי לפרק את המזוזות והמשקוף והמפתן של הפתח, לא יפסיד אותו פתח את ארבע אמותיו בחלוקת החצר. אבל אם סתם את הפתח ופרץ את פצימה וקר את המזוזות והמשקוף, הרי זו סתימה גמורה של הפתח, ואין לפתח הזה ארבע אמות. ומוסיפה הברייתא דין נוסף, בית שיש בו מת, והיה בו פתח סתום ולא עקרו ממנו את המזוזות והמשקוף והמפתן, אין הפתח מתבטל עקב הסתימה, ולכן אין הבית נחשב לקבר ואינו מטמא ארבע אמות מכל סביביו, אלא כנגד הפתח הסתום. אבל אם סתמו ופרץ את פצימיו, נחשב הבית לקבר ומטמא מדרבנן ארבע אמות מכל סביביו. מוכח מן הברייתא הזו שפתח מתבטל רק בסתימה מעולה. ונבהר שרשי אומר שחכמים גזרו שיהיה הקבר מטמא מכל סביביו ארבע אמות, כדי שאוכלי טהרות יתרגלו לא להתקרב לקבר ולא יעילו עליו בלי כוונה. ואילו תוספות, בדיבור המתחיל פרץ, חולקים על רשי ומבארים שכל סביביו הכוונה לבליטות שרוחבם טפח כשיעור אוהל היוצאת מקיר הבית מבחוץ, וגם מעל הפתח שנסתם ישנה בליטה. ולדבריהם הברייתא עוסקת בתומת אוהל הנקראת סוף תומה לצאת, והיינו שאם הפתח נסתם בלי הכירת הפצימים, הפתח לא יתבטל ומן הסתם המת ייצא דרך אותו פתח. העומד תחת הבליטה שמעל הפתח נטמע באוהל כאילו המת יצא עכשיו דרך שם, אבל שאר הבליטות אינם מתמות באוהל. אבל אם עקר גם את הפצימים, יתבטל הפתח וכל הבליטות סביב הבית מתמות באוהל, שמה יפרצו את הקיר תחת אותה בליטה והמת ייצא דרך שם ויתמה באוהל. דנה הגמרא בהכנסת קנה חלול לנקף שבחבית בשבת לשם הוצאת יין דרכו. גובתה קנה חלול הניתן בנקב שבחבית כדי שדרכו ייצא היין, רב אסר לתוקעו בנקב בשבת, ושמואל שרי. שמואל התיר, מבאר את הגמרא את מחלוקתם, מחתך לכתחילה, כלומר לחתוך את הקנה ולעשותו עגול כדי שיתאים למידת הנקב שבחבית, דכולי עלמא לא פליגי דאסור. אין חולק בדבר, ולכל הדעות הדבר אסור משום תיקון כלי. ומאידך, אם כבר היה קנה בנקב ונפל משם וצריך רק להדורי רק להחזירו, לכולי אלמא לא פליגי דשרי, אין חולק בדבר ולכל הדעות מותר להחזירו. זאת כיוון שהקנה מיוחד ועומד להכניסו לנקב ולהוציא דרכו את היין ולחזור ולהוציא את הקנה מן הנקב. על כן אין בהכנסתו לנקב משום תיקון כלי. כך המשנה ברורה בסימן שין י' סעיף קטן חף. כי פליגי, במה חולקים רב ושמואל? בקנה דחתיכה ולא מתקנה. חתוך בעיגול, אבל לא נתנו בערב שבת בתוך הנקב כדי לבודקו אם הוא מתאים למידת הנקב. מן דאסר מי שאסר להכניסו בנקב סובר, גזרינן דילמא עתה למחתך לכתחילה. חוששים שמה הוא יבוא לחתוך אותו לכתחילה, שמה לא יתאים הקנה לנקב ויחתוך אותו בשבת ויתחייב. ומן דשארי, שמואל שמתיר, סובר, לא גזרינן, לא גוזרים את הגזירה הזו. מציין את הגמרא שמצינו שכבר נחלקו התנאים בעניין הזה. כתנאי, מצינו שנחלקו גם התנאים בעניין הזה, שנינו בברייתא, אין חותכין שפעופרת ביום טוב כדי להתנע בנקף שבחבית ולהוציא באמצעותה יין, ואין צריך לומר שאסור לעשות זאת בשבת. אבל אם כבר הייתה שם מערב שבת ונפלה שפעופרת מהנקב, והרן מוסיף, אפילו נפלה מבעוד יום לפני כניסת השבת, מחזירין אותה בשבת, ואין צריך לומר שמותר להחזירה ביום טוב. ורבי יהושיע מקל, שואלת הגמרא, רבי יהושיע, היה, על איזה מן הדברים מדבר רבי יהושיע המקל? אילי, מה אם נאמר שהוא חולק הרישה, הוא חולק על הדין שנאמר ברישה, שאין חותכים שפורפרת ביום טוב ובשבת, ועל כך באו ואמרו שרבי יהושיע מקל ומתיר לחתוך את השפורפרת לפי מידת הנקב, זה לא ייתכן. אקה מתקן מנה, הרי הוא מתקן כלי, איך ייתכן להקל בדבר? איך ייתכן שרבי יהושיע מתיר? אלא צריך לומר שרבי יהושיע חולק הסיפה, חולק על הדין שנאמר בסיפה, וסובר רבי יהושיע שאם ניתנה מערב שבת ונפלה מותר להחזירה בשבת. גם זה לא ייתכן, שהרי תנקמה נמי מישרק השארי, גם תנקמה מתיר במקרה הזה. ואם כן, במה נחלקו? במה רבי יושיע מקל יותר, אלא על כורחך דחתיכה ולא מתקנה איקה בעיניו. יש ביניהם מחלוקת בשפורפרת שחתכוה בערב שבת, אבל לא הכניסו על הנקב לבדוק אם היא מתאימה לו. מר סבר תנא קמא סבר שאסור להכניסה על הנקב בשבת או ביום טוב, כי גזרינן שמא יתקן ויחתוך את השפורפרת אם יהיה צורך בכך. ומר סבר רבי יושיע מקל ומתיר להכניסה לנקב, משום שסבר שלא גזרינן לא גוזרים שמא יתקן אותה. מה המסקנה להלכה? דרש רב שישה ברי דרבידי משמי דרבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, הלכה כרבי יושיע, שמותר להכניס את הקנה לנקב בשבת וביום טוב, ואין גוזרין שמא יתקן. המשנה ברורה כותב, שעל אף שמותר להכניס את הקנה לנקב של החבית, ואינו מתקן כלי בהחזרתו, מכל מקום אסור לתקוע אותו היטב ביתידות לנקב החבית, כיוון שיש בזה משום גמר מלאכה. ובשאר הציון ציין את דברי רשי לאל בדף קוף ב' עמוד ב', שרשי כותב שעל אף שאין בניין וסתירה בכלים, מכל מקום אסור לתוקעם בחוזקה ביתידות, כיוון שהוא גמר מלאכה וחייב משום מכה בפטיש. שווה הגמרה עכשיו לבאר את הדין במשנה בעניין סתימת הנקב בחבית באמצעות שעווה. שנינו במשנה, ואם הייתה החבית נקובה, לא ייתן עליה שעווה במקום הנקב כדי לסותמו מפני שהוא ממרח. דנה הגמרה בסתימת הנקב בחומר שאין בו חשש מרוח. משחה שמנווה, רב השר למורחו על הנקב לסותמו, ושמואל שרי, שמואל התיר. ומבאר את הגמרה, מנדה השר, רב שהשר סבר, גזרינן משום שעווה. אם נתיר למרוח בשמן נווה, יתעה גם למרוח בשעווה. ושעווה ודאי זה איסור ממרח. ומנדה שרי, שמואל שהתיר סבר, לא גזרינן. לא גוזרים את הגזרה הזו שמה יתעה. והוא מתיר למרוח בשמן נווה. אמר לרב שמואל בר בר חנה לרב יוסף, בפירוש אמרת לן משמי דרב, מישחה שרי. רשי לאל בדף נוטט עמוד ב' אומר, שלא עלינו רב יוסף חלה ושכח את תלמודו. אומר לו, רב שמואל בר בר חנה לרב יוסף, לפני שחלית ושכחת את תלמודך, אמרת לנו מפורשות שרב סובר ששמן נווה מותר למורחו על הנקב, ולא גוזרים שמה יתאה וימרח בשעבה. זאת אומרת שרב לא חולק על שמואל ושניהם מתירים. דנה הגמרה בהנחת עלה של הדס המקופל בצורת מרזב בשבת בנקב שבחבית, כדי שבשעת הוצאת היין דרך הנקב לא יזוב היין על דופני החבית, אלא יקלח על המרזב. אמר תבות רישבה. אמר אדם ששמו תבות, שהיה רישבה, שהיה צייד עופות. אמר שמואל בשמו של שמואל, אי טרפה דאסה, אותו עלה של הדס אסור להניחו בשבת בנקב של החבית, כדי שישמש כמרזב ליציאת היין. וראה את הגמרה מהי טעמה, מהו טעם הדבר? רב יימר מדיפתי אמר, גזירה משום מרזב, שמה יתקן מרזב ממש לחבית ויתחייב. רבשי אמר גזירה שמה יקטום את העלה מן הענף ונמצא מתקן כלי. מהי בעיניו? מה הנפקמינה ביניהם להלכה? אומרת הגמרא איכא בעיניו דקטים ומנחי. יש חילוק ביניהם באופן שיש לו עוד עלים כתומים, שרב יימר שחשש שמה יתקן מרזב ממש גם באופן זה יאסור, ורבשי שגזר שמה יקטום באופן זה יתיר, שרי יש לו אחרים. ורבינו חננאל מפרש שלכול העל מאסור להניח בשבת את העלה בתוך הנקב. אלא מדובר באופן שהעלה היה מונח בתוך הנקב מערב שבת, ונחלקו אם מותר להוציא את היין שבחבית דרכו. לדעת רב יימר אסור שמה יבוא לעשות מרזב, וייתכן שהחשש הוא שמה יראה שהעלה קצר מדי והיין אינו מקלח למרחק, יבוא לעשות מרזב גמור משפופרת ארוכה, ואילו לדעת רבה שכיוון שאינו מניח כעת את העלה בתוך הנקב, אין לחשוש שמה יבוא לקטום. דנה הגמרה בהעברת לבדים המשמשים לאדם במקום קרים וכסתות, דרך רשות הרבים או קרמלית תוך כדי עיתוף בהם. ולמה מביאים את הדברים האלו כאן? אומר רבינו חננאל, מאחר והביאה הגמרה מחלוקת רב ושמואל בעניין שבת שרב אוסר ושמואל מתיר, אגב כך מביאה מחלוקת נוספת בין רב לשמואל. אומרת הגמרה ביסדיה לבדים שנוהגים לקפלם שישמשו לקר וכסת, רב אסר להתעטף בהם ולהעבירם באופן זה דרך רשות הרבים ושמואל שרי. שמואל התיר. מבארת הגמרא בלבדים רכין שהדרך היא להתעטף ולהתחמם בהם דקו לאלמה לא פליגי דשארי. אין חולק בדבר ולכל הדעות מותר להתעטף בהם ולהעבירם דרך רשות הרבים שהרי הם מלבוש. ומאידך בלבדים קשין שאין הדרך להתעטף בהם דקו לאלמה לא פליגי דאסור, לכל הדעות אסור להתעטף בהם ולהעבירם דרך רשות הרבים. כי פליגי במצעי מחלוקתם עוסקת בלבדים ממוצעים שאינם רכים ואינם קשים. מן דעשה הרף שאוסר סובר מחזיק המסוי. לבדים אילו נראים כמסוי ולא כמלבוש. ומן דשארי, שמואל שמתיר סבר לא מחזיק כמסוי, זה לא נראה כמסוי. מבארת הגמרא מניין שרב סובר כך. והדרב דינו של רב לאסור העברת לבדים ברשות הרבים בדרך מלבוש, לאו בפירוש יתמר אלא מכלל היתמר, לא נאמר בפירוש על ידו, אלא ניתן ללמוד את זה ממעשה שהיה. דרב איקלה לאו אטרה, דלא אבלי ריבחה. רב נקלה לאותו מקום שלא היה בבית מקום מרווח לתלמידים לשבת. נפק יטיב בקרמלית, יצא וישב בקרמלית. מקום שזה לא רשות הרבים ולא רשות היחיד. הייתו לי ביסדיה, הביאו לו לבדים ממוצעים בדרך מלבוש כדי שישב עליהם. ולא יטיב, הוא לא ישב עליהם. מן דחזה, מי שראה את רב מסרב לשבת, סבר משום דביסדיה אסור. שרב סובר שהיה אסור להוציאם לקרמלית, וקרמלית זה מקום שמדרבנן אסור לטלטל שם יותר מארבע אמות, אסור להוציא לשם גם לא דרך מלבוש, לפי שנראה כמסוי. אבל באמת ולא היא, אין הדבר נכון. דרב אחרוזה מכריז שביסדיה שרי. רב הכריז שמותר להוציא את הלבדים דרך מלבוש לקרמלית. ומשום כבוד רבותינו שהיו שם ונאלצו לשבת על גבי קרקע, לכן גם הוא רב לא ישב עליו, אלא על הקרקע. ותוסות במסכת שבועות בדף ממזיין עמוד א', בדיבור המתחילה ויתיב מביא מכאן ראיה שרב היה מכנה את תלמידיו בשם רבותינו. כתוב פה משום כבוד רבותינו ורב היה עם תלמידיו. התלמידיו נאלצו לשבת על הקרקע ולכן גם הוא לא הסכים לשבת על הלבדים, על הקרים והקסתות. אומרת הגמרא אומן נינו, מי הם רבותינו שרב חשש לכבודם? רב כהנה ורב אסי שהיו תלמידים חברים של רב. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי וראי, הגענו למשנה בדף קוף ממבב עמוד ב'. משנתנו עוסקת בהצנעת מאכל בקרקע בשבת לצורך שמירת המאכל מקלקול, וכן בצינון מים או חימום המים. אומרת המשנה בדף קוף ממבב עמוד ב', נותנים תבשיל לתוך הבור שאין בו מים בשביל שיהיה שמור שלא יתקלקל מחמת החום ששורר בחוץ, או כדי לשומרו מפני הכלבים, אומר הרי מילוניל. ואת הכלי עם המים היפים, הראויים לשתייה, מניחים ברעים בתוך מקווה של מים צוננים מקולקלים בשביל שיצננו המים היפים. ואת הצונן בחמה מניחים את המים הצוננים מול השמש בשביל שיחמו. והגמרא תבאר מה החידוש בדינים הללו. ולמרות שלאל בדף למתת עמוד א' מבואר, שלדעת חכמים אסור לבשל בתולדות החמה, כגון לשבור ביצה על גבי סודר שיתחמם בחמה כדי לבשל את הביצה, מכל מקום פה במשנה מותר לחמם מאכל בחמה עצמה, כי שנינו במשנתנו שמותר להניח מים צוננים בחמה בשביל שיתחממו. והטעם, מפרש שם רשי, בישול בחמה קל מבישול בתולדות חמה. זה משום שאין דרך לבשל בחמה ולא חשישו חכמים שאם נתיר לבשל בחמה, יבואו לבשל גם באש. אבל מי שמחמם מאכל בתולדות חמה, כגון שמבשל ביצה על גבי סודר שיתחמם בחמה, כיוון שלא ניכר שהסודר יתחמם על ידי החמה, חשישו חכמים שמי שיראה זאת יסבור שהסודר יתחמם על ידי האש. יבוא להתיר לעצמו לבשל גם בתולדות האש, שזה ודאי איסור מן התורה. דנה המשנה במי שנרטבו בגדיו בשבת לעניין המשך לבישתם ובשטיחתם לייבוש בשבת. אומרת המשנה, מי שנשרו כליו, נפלו בגדיו בשבת בדרך במים, מהלך כשהוא לבוש בהן והם מתנגבים לעיתם, ואינו חושש שיחשדו שכיבסם היום, הגיע לחצר החיצונה, כלומר הראשונה בכניסה לעיר, והחצר מצויה בתוך העיר והיא משתמרת שלא נכנסים בבני אדם, שוטחן שם בחמה מול השמש כדי שיתייבשו, אבל לא שוטחן כנגד העם, שלא יחשדו בו שכיפסם היום. זוהי המשנה שלנו בדף קוף ממבב עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא את הדין הראשון במשנה, שנינו במשנה שמותר להניח תבשיל בבור, בשביל לשומרו שלא יתקלקל. שואלת הגמרא פשיטה, ודאי שמותר, מה באה המשנה להשמיענו? משיבה הגמרא, יש חידוש בדבר. מה עודתי עם השם התאמר, נגזור, לא להניחו בבור משום השבוי הגומות, מחשש שמה ימצא גומות בקרקעית הבור באופן שאין אפשרות להניח עליה את הגדירה ויבוא למלות את הגומות וליישרן, והתחייב מדין בונה, כמה שמלן שלא חוששים לכך. ועוד שנינו במשנה, את המים היפים מניחים ברעים כדי לקררם. שוב שואלת הגמרא פשיטה שזה מותר, מה משמיעתנו המשנה? משיבה הגמרא, אמנם בדין זה אין חידוש, אבל סיפה יצטריך אליה. עיקר החידוש הוא בסיפה, שם שנינו, ואת הצונן מניחים בחמה כדי שיתחממו. ואגב, הסיפה שנה את הרישה למרות שאין בו חידוש. שואלת הגמרא, הנמי פשיטה, גם ההלכה הזו היא פשוטה. משיבה הגמרא, בהלכה הזו יש חידוש. מה עוד אתם השם התאמר, נגזור, לא להניח מים צוננים בחמה, דיל מעתי להם תמוני ברמץ, שמה יתעה להתיר לחממם, אף על ידי התמנה בגיחלים והתחייב משום מבשל, כמה שמלן שלא חוששים לכך. דנה הגמרא בדברי המשנה המתירה, לשטוח בצנאה בגדים שנרטבו כדי ליבשם בשבת. שנינו במשנה, מי שנשרו כליו בדרך במים, הבגדים שלו נשרו לתוך מים בשבת, הגיע לחצר החיצונה, שוטחן בחמה, אבל לא כנגד העם. אמר רב יהודה, אמר רב, אומר רב יהודה בשמו של רב, כל מקום שאסרו חכמים לעשות דבר המותר מפני מרית העין, שמי שיראה אותו חושד שהוא עבר עבירה, אפילו בחדרי חדרים, שאין אדם רואהו, אסור לעשותו. שואלת הגמרא, תנן למדנו במשנה משנשרו בגדיו במים שוטחן בחמה, ולא כנגד העם, מפני מרית העין שהסברו שכיפסם בשבת. הרי שבצנעה מותר, וקשה על רב שלשיטתו אסור אפילו שלא כנגד העם. תרץ את הגמרא תנאי, בהלכה הזו נחלקו תנאים. ורב סובר כמו התנאים האוסרים. נתניה שנינו בברייתא משנשרו בגדיו במים שוטחן בחמה, ולא כנגד העם. זוהי שיטת הנקמה. רבי אלעזר ורבי שמעון אוסרים אף שלא כנגד העם. ותוספות במסכת כתובות בדף סמך, עמוד א' בדיבור המתחיל ממאחן, כותבים שאף לא אוסרים לעשות בחדרי חדרים פעולה שגזרו עליה מפני מרית העין, אינו אלא כאשר יחשדו בו שעבר על איסור תורה, כמו בשטיחת בגדים רטובים בפרסיה, שהחשד הוא שכיבס בשבת ועבר על איסור תורה. אבל בפעולה שתביא לחשד שעבר על איסור דרבנן, לא גזרו שלא לעשותה בחדרי חדרים. כך פוסק גם המשנה ברורה בסימן שין א', סעיף קטן קוף סמכי. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף קוף ממוו במסכת שבת, על ידי הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמי הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, איכן רמוז בתורה שבה הנחש על חווה? התשובה ברשי. שאלה שנייה, מהם צדדי הספק בשאלה, האם מותר לנעוץ רומח בדפנות החבית על מנת לנוקבה? שאלה שלישית, מדוע גזרו חכמים על עשיית פתח העשוי לכיוון אחד? שאלה רביעית לרב חיסדה, מתי סתימה נחשבת שבאה לשמר את מה שמצוי בתוכה, ומתי נחשבת שבאה לחזק את הכלי? שאלה חמישית, האם מותר למרוח חומר אחר, לא שעבה, בתוך נקב החבית? השאלה האחרונה, מה הכוונה שרב לא רצה לשבת על ביסדיה משום כבוד רבותינו? התשובה ברש"י. אלה הם השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו היום הזה בסייעתא דשמיא ענקית. בדפינו היומי בדף קמ"ו במסכת שבת, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו. הלילה הזה מוצאי תשעה באב תשפ"א סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את דף קמ"ו במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעוד מספר שעות בעזרת השם ובישועתו מחר בבוקר, בחמש בבוקר, כאן ברדיו קול חי, ונלמד בתלמוד תורתנו בדף היומי, מידים כסדרם בעזרת השם, את דפים קמ"ז וקמ"ח, שהרי מחר בבוקר זהו ערב שבת, ובערבי שבתות וימים טובים אנחנו לומדים שני דפים, את הדף של יום שישי ואת הדף של שבת. כאמור, מחר בעזרת השם ובישועתו, ערב שבת קודש, פרשת ואתחנן, שבת נחמו, יום שישי י' במנחם אב תשפ"א, נלמד את דפים 147 ו-148 במסכת שבת. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך, ושם נעבודך ביראה כמעולם וכשנים קדמוניות. שנזכה במהרה בימינו לגאולה של אימה, ומלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. חלכם לא ראית, אחי ורעי, וכל מלדי מיטב, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.